חודש טוב, חודש טוב מבורך. רשות הרבנים, רשות הרב. אני רואה שגם הרב יהודה פה. שלום עליכם. וחודש טוב מבורך, כל הציבור הקדוש. שמחה גדולה, אני זכיתי להיות פה בתשעת הימים לפני שלוש שנה קודמת לפניה. שמח להיות פה שוב. אנחנו עומדים ככה בסמוך ונראה, ראש חודש אדר, מתקרבים לקראת חג הפורים. והייתי רוצה ברשותכם להתבונן היום אולי קצת בהסתכלות יותר רחבה על האור הגדול המיוחד של פורים. ואפשר לומר שלמעשה חז"ל, באמת אנחנו זכינו וקיבלנו מתנה מאוד מיוחדת, חז"ל נתנו לנו מתנה נפלאה מאוד, שזה פירוש שיטתי ומעמיק על מסכת מגילה, הגמרא במסכת מגילה, על מגילת אסתר. הגמרא במסכת מגילה בפרק ראשון עוברת פסוק אחרי פסוק, הרבה מאוד פסוקים במהלך מגילת אסתר, ומסבירה את המגילה, שזה דבר יחסית נדיר. רוב התנ״ך אין לו פרשנות שיטתית בחז"ל. יש מדרשי חז"ל, ודאי בתנ״ך, התנ״ך יש קצת מדרשים יחסית לתורה. אפילו התורה אין ספר שקיבל סקירה ככה כל כך מקיפה, כמו ספר של מגילת אסתר, שבאמת קיבל פרשנות, קודם כל פתיחות רחבות, ואחר כך פסוק אחרי פסוק. אז נכון שיש במדרש רבה, יש קהלת רבה ואיכה וכו', חמש מגילות יחסית גם כן בכללותם קיבלו פירוש זה, אבל בש"ס מסכת מגילה, מקרא מגילה, מגילת אסתר קיבלה מרכז מאוד גדול. אבל חוץ מהמדרשים וכל המבט הרחב שיש במסכת מגילה על פורים, אפשר לומר שאולי הגמרא שנוגעת במימד העמוק ביותר של פורים, בעומק עומק שלו, דווקא לא נמצא במסכת מגילה. הוא לא נמצא שם, דווקא נמצא במקום אחר, מסכת שבת. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל את ההר כגיגית במעמד הר סיני. זה אומר רבה, מכאן מודעה רבה לאורייתא, ומכאן יש מודעה כמו ידוע מוסר מודעה. זה עכשיו מסכת נזיק, סדר נזיקין, אז ברוך השם יודעים דיני מודעות, גם שמודעה רבה, מוסר מודעה זה הכוונה שהוא מוסר, שכל החוזה וההסכם שהוא עתיד לעשות, הכל הוא לא מתכוון לזה באמת, מוסר זה מודעה, ואז זה מבטל את זה כשהוא מוסר מודעה. מכאן מודעה רבה לאורייתא, הוא מבטל את כל קיום התורה. כי הכפייה זה מראה שזה לא היה מרצון, אז אין קיום לתורה, כי התורה הייתה אמורה להיות מרצון, אבל היא לא הייתה מרצון. ואז אומרת הגמרא, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. חזרו ישראל וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש. אז בעצם, כאן אומרים לנו חכמים, שהתמצית הגדולה שקרה בימי אחשוורוש, זה שקיבלנו את התורה מרצון מחדש. זה דבר עמוק מאוד, שצריך להתבונן בו. ואני ברשותכם רוצה לראות אותו, את הסוגיה הזאת, עומק הסוגיה הזאת, דווקא דרך הגמרא אצלנו במגילה. הגמרא במגילה מספרת סיפור שלפעמים אפשר לחשוב כסיפור צדדי. הגמרא מדברת על הפסוק בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אז אומרת הגמרא במגילה דף י"א עמוד ב', אומרת הגמרא מהי כשבט? מה פירוש כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו? אמר רבה, לאחר שנתיישבה דעתו. לאחר שנתיישבה מלכותו. מה זה? אמר בלשצר חישב את העה. אנא חשיבנה ולא טעינה. ומה הכוונה? הגמרא נכנסת פה לדיון ארוך, שבעצם יש נבואה שעם ישראל התנבא, שאחרי 70 שנה הקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו מחדש. בגאולה. כמלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. לימוד לחורות ירושלים, לבבל, אחרי 70 שנה, אני עתיד לגאול אתכם. ככה כתוב. אחשוורוש, כבר לפני כן בלשצר שקדם לו, בלשצר עשה חשבון, וראה שעברו 70 שנה ולא נגלו ישראל, שמח שמחה גדולה, ועשה סעודה, ובלילה קטיל בלשצר, באותו לילה מת בלשצר. ואז אחשוורוש בא ועושה גם כן את החישוב. אומר, לא, בשצה חישב את אני אחשב נכון ולא ייתן, והוא ראה שעברו 70 שנה ולא נגלו ישראל, שמח שמחה גדולה, הוציא את כלי בית המקדש וישב ואכלו בכלי בית המקדש, ועל זה הייתה הסעודה הזאת שעשה בימים הם כשבת, אומר לך מלכות שבורוש, עשה משתה. אחר שנתיישבה דעתו, אחר שנתיישבה מלכותו, הוא עשה משתה, ובמשתה הזה הוא מוציא את כלי בית המקדש, וכלים מכלים שונים, אוכלים ושותים מכלי בית המקדש, והכהן, והוא, אחשוורוש בעצמו, כתוב, ואת יקר תפארת דולתו, אומרים חכמים מלמד, שלבש בגדי כהונה גדולה. הוא לוקח את הבגדים של הכהן הגדול, ועם זה הוא יושב בסעודה הזאת, עם ציץ הזהב נזר הקודש, ועם האורים והתומים וחושן המשפט, נורא והיום, יושב עם זה, ועם זה עושים את הסעודה הזאת. והבעיה הקשה, שישראל יושבים באותה סעודה, ונהנים מסעודתו של אותו רשע, וזה דבר טעים הגדולה. איך אתם יכולים ליהנות מסעודה שאתם רואים את המחתות שהיו עושים איתם, הכהן הגדול נכנס לנו לכל השקודשים, המחתות הזה מגיש לך המלצר שניצל. זה מזעזע, איך יכול להיות דבר כזה? איך עם ישראל עד כדי כך עברו 70 שנה, עד כדי כך התנתקו בלי לחלוחית של רגע של כבוד הלאומי, כבוד המקדש? איך יכול להיות דבר כזה? אבל עוד נגיע לזה. אז מה קורה? מה זה הסיפור הזה? אז אני, כשלמדתי את הגמרא בשנים הראשונות, בסדר, הגמרא דורשת פסוקים, הגיעה לפסוק הזה, דרשה אותו, עשה חשבון וכו', עד שפתאום תפסתי שהסיפור הזה, השורות האלה כאן, תומנות בחובן עומק גדול מאוד מאוד מאוד. מה העומק הזה? אז כדי להבין את זה למעשה, צריך לחזור חזרה רגע אחורה. מה קרה? מה הרקע של כל העניין של פורים? הרקע של כל העניין של פורים זה בעצם רגע דרמטי מאוד שלא היה מאז יציאת מצרים. עם ישראל יוצא ממצרים, שכינה עליונה עלינו, עמוד האש, עמוד הענן, ניסים ונפלאות, מן יורד מהשמיים, הים נקרע, זה אלי וענווהו, הייתה שפחה על הים אשר הורה יחזקאל בן בוזי. עם השם הולך יד ביד עם ריבונו של עולם, בהתגלות שכינה אדירה, בוודאות קודש שהשם בחר בישראל ומוביל אותם מלמו ונחלתו, כנען שומעים, אז נבלו, כן, אלופי כנדום, מלא מואב, יוחזי מורד, נמור וכל שבי חנן, טיפו עליהם ממטה ופחד. כולם רועדים מהעם הזה הפילאי, שהשכינה שורה עליו, הוא הולך אל נחלתו. ומגיעים, ועוברים כל מיני תהליכים, וברוך השם מגיע הרגע השיא הגדול, נבנה בית המקדש בימי שלמה המלך, והתגלית השכינה בבית הגדול והקדוש. וירושלים במלוא תפארתה, באושר של אבל כסף וזהב כמו אבנים ברחובות, חוכמת שלמה וטרף חוכמת שלמה וחוכמת כל בני קדם, ונבואה מתגברת אל ישראל, ושכינה עליונה. וכמובן גם לפני כן יש לנו עוד סיפורים גדולים, שמש בגבעון דום, וסיסרא, אבני אל גביש, דברים, פלא פלאות, פלא פלאות. עם השם, הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף ברוך הוא, בחר בעם ישראל, ומוביל אותנו, וכל האומות רואים את הדבר הזה, והם הראו כן תמהו. אבל יש משהו שלאט לאט מתחיל להיסדק ולהישחק עם הדרך. וזה אנחנו רואים בספר מלאכים, ואנחנו רואים את זה גם בנבואות הנביאים שמתנבאים לעם ישראל, שלאט לאט עם ישראל מאבד את הלב, מאבד את החיבור. ויש פה משהו מוזר כזה, משהו קצת בעייתי. רואים שהקדוש ברוך הוא, הנביאים קוראים לעם ישראל, תחזרו למוטב. למה אתם מתנהגים בצורה לא טובה? כספי חיה לשיגים, סובך מעול בים במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, כן, ריב אלמנה לא יבוא אליהם, שרירות לב. ומה קורה? למה לרוב דבחכם אמר השם? הם מביאים קורבנות. מביאים קורבנות, מתאגים שחיתות, מביאים קורבנות. הנביא אמר, תחזרו למוטב. השם יתברך, לא רוצה את ההתנהגות הזאת. החפץ השם לא נותן זבחים, הלא שמוע מזבח טוב. הם אומרים, זה בסדר. זה בסדר גמור. אנחנו נקים קורבן, הכל יהיה בסדר. אומר הנביא, מטריע, יבוא אויב. יחרב הבית. היכל השם, היכל השם, מה אתה דואג? יש מקדש, השם בחר בנו, העם הגדול הזה והמופלא, ניסים ונפלאות, אנחנו יודעים, הכל יהיה בסדר, הכל בסדר, אל תדאג. וככה הם היו בחיצוניות, מקריבים קורבנות ובלב, בפיו ומשפתיו כיבדוני, ולבבו רחק ממני. וככה היה עם ישראל, אבל הוא היה בטח בקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. הוא נשבע לאבותינו. הוא נשבע, זה הכל בסדר. מה אבא זה יעזור? אני בן שלו. אני בן שלו, מה אני אעשה? זה לא, בן עובד בחברה של אבא שלו. הוא לא יפטר אותי. אז אני אעשה מה שאני רוצה. הוא לא יפטר אותי. הכל בסדר. כך עם ישראל התנהל. ופתאום קרה משהו הנורא מכל. לא האמינו. כל העמים לא האמינו כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. לא האמינו, גד דרך השם נטול עד בציון. אף אחד לא העלה על דעתו. חרב בית המקדש. הבית הגדול והקדוש, ששמו שהקדוש ברוך הוא נקרא עליו, שאף אחד לא העלה על דעתו שיכולים להגיע למקום הזה, חרב. והאומה התרסקה וגלתה מהארץ. הכל התמוטט. כל אותו בניין מופלא שהתחיל מיציאת מצרים, נמחק. זהו. זה היה לחורבן בית ראשון. אם זה לא מספיק, גם הנבואה הסתלקה. רק יחזקאל המשיך עד נהר כבר, בגלל שהוא כבר התנבא לפני כן, המשיך לו קצת נבואה בירידתו לבבל. הנבואה הייתה טיפין טיפין, כמעט לא נשארה. באמת עוד רגע הנבואה תיגמר. חגי הסחר מלכי סוף נבואה. ואסתר אומרת הגמרא ביומא, סוף כל הניסים, נגמרו ניסים ואין ניסים. הניסים הגדולים היו, נגמרו. והלוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביומו. ואז מה קרה? נשאלה שאלה גדולה בעומק הלב, גם של עם ישראל וגם של מלכי האומות. מה הפשר של המאורע הזה של חורבן בית המקדש? מה המשמעות שלו? אפשרות אחת להגיד, וזו האפשרות הסבירה שככה כמעט כולם חשבו, זהו. עם ישראל, אומנם השם בחר בנו, אומנם נשבע לאבותינו, אבל אנחנו הפרנו ברית. השם קרת, נשבע, אבל עם ישראל עשה התנתקות חד צדדית מריבונו של עולם. וזהו. ונגמר הסיפור. אז אמנם הקדוש ברוך הוא נשבע, אבל עם ההתנהגות של עם ישראל, שכל כך הקדישו את השיאה והגיעו לכל כך שפל, אז אפילו השבועה לאבותינו בוטלה. אפילו הברית שקראת איתנו בחורב, בוטל, בוטל. בוטלה הברית, זהו, נגמר הכל. ואז בעצם מתוך הדבר הזה, פעמים זה אומרים, חורבן בית המקדש, פירושו של דבר, גט כריתות. גט כריתות בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. נגמר הסיפור. אגב, סוגיית גט כריתות הזאת היא סוגיה באמת כתובה במדרש, שזה מחלוקת בין ירמיה לישעיה. כי ירמיהו אומר, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו. כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, שאמר נביא לישראל, תחזרו בתשובה. אמר נביא לישראל, למה אתם לא מקיימים את המצוות אחרי חורבן הבית? ישבו לפניו 10 אנשים, אם תעטפו בתליתות ואמרו, בעל שגרש את אשתו, כלום יש לו משהו עליה עכשיו? זו הייתה התפיסה. אתה אומר לנו לחזור בתשובה? סליחה. אחרי גירושין, תחשבו, היה לא עלינו גירושין. אז אחרי זה הבעל רואה את אשתו, אומר לה, למה את לא מכינה לי כוס קפה? סליחה, תכין לבד, מה אתה רוצה ממני? מה, אני קשורה אליך בכלל? נתת ספר קריטות, גירשת אותנו, מה אתה רוצה עכשיו לדרוש מאיתנו? הם חשבו שהכל בטל, גט קריטות. לכן הנביא צועק, איזה ספר קריטות עם לכם אשר שלחתיה? לא נתתי לכם ספר קריטות. כך אומר ישעיה, ירמיה אומר, והייתן גט בידיה. ירמיה אומר, נתן גט. יש דיון גדול במדרש רבה, איך מיישב את הסתירה בין ירמיה לישעיה, אם היה גט או לא היה גט. כתבתי על זה בתעלה לחיים, דברים, פרשת כי תצא, על, על העניין הזה. זה, זה כאילו, אז יש, יש, יש שיטה שאומרת, זה מחלוקת, יש שיטה שאומרת שנתן כאילו נתן גט ולא נתן. כאלמנה חיה, כאילו, להשים את עם ישראל במקום שכאילו יש להם איזה ספק כזה של איך להתייחס. אבל עם, בקיצור, אבל עם ישראל בא ואומר, השם עוזב אותנו, זהו, הכל בטל. אבל יש דבר אחד שנשאר תקוות חוט השני, קצת קצת ציפייה. הנביא אומר לעם ישראל, כשילמאו לבבל 70 שנה, אני אפקוד אתכם ואחזיר אתכם עזרה לארץ. ועיני כולם נשואות לדבר הזה, אבל בואו רגע נעבור למלכים. בלשצר, אחשוורוש, מה העניין שלהם? אחשוורוש ובלשצר, כולם מבינים דבר אחד. כולם יודעים את ההיסטוריה. כתוב בגמרא שכשהאמן בא להגיד לאחשוורוש, יש נועם אחד, ורצה לחלות, להשביד להרוג ולאבד, אמר אחשוורוש לאמן, אני יודע בדיוק מה האלוה שלהם יודע לעשות. אחשוורוש היה מחותן, כן, היה חתן של נבוכדנצר, או של הנכדה של נבוכדנצר, לא ברור אם אשתו הייתה אבא של נבוכדנצר או אבא של בלשצר, אבל הוא היה, אשתו הייתה צאצאית של נבוכדנצר, והוא יודע מה קרה לנבוכדנצר, מה הקדוש ברוך הוא עשה לו בסוף. אז אמר המן לאחשוורוש, בוא נפגע בעם ישראל, אומר אחשוורוש לאמן, אני מצטער, אני מפחד שהקדוש ברוך הוא יעשה לי מה שהוא עשה לנבוכדנצר, אני לא רוצה להתעסק איתו, אני יודע מה כוחו הגדול. אומר המן לאחשוורוש, אל תדאג, כל מה שהנבוכדנצר עשה כאלה ניסים, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים, זה כשהוא היה איתם. אבל הוא עזב אותם, זהו, גט כריתות, התנתקו מהם, אל תדאג, הם עכשיו אתה יכול לפגוע בהם, הם עזובים. ישנו עם אחד, ישנו האלוה שלהם, עזב אותם, צרור הכסף לקח בידו. אין האיש מביתו, צרור הכסף לקח בידו, עזב אותם. זה היה הטענה של המן לאחשוורוש. אחשוורוש רוצה למלוך בכיפה, דהיינו מסוף העולם ועד סופו. הוא רוצה שמלכותו תהיה מלכות עולם, אבל הוא יודע דבר אחד, אם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, והוא לא עזב את הבחירה בישראל, מלכותו לא יכולה להתיישב. כי הקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, וימלוך בציון, והקדוש ברוך הוא יהיה מלך מלכי המלכים, לא אחשוורוש. כל המלכים יודעים, שמלכות השם מקהה את המלכות שלהם, ובטלים אל גדולת מלכות מלכו של עולם. לכן לא מתיישבת מלכותם כל עוד שיש תקומה לישראל. ולכן בלשצר, ברגע שהוא חישב וראה 70 שנה, כולם מסתכלים עם היד על השעון, מה יקרה בעוד 70 שנה? כי בעצם הציון דרך הזה של 70 שנה, זה למעשה הבנה מה הייתה המשמעות של חורבן בית המקדש. האם בית ראשון שחרב זה ביטול הקשר עם הקדוש ברוך הוא טוטלי, או זה רק תהליך של תיקון, והוא לא עזב את עם ישראל. זה עומק השאלה פה. כולם מחכים ל-70 שנה. בלשצר מגיע, עברו 70 שנה, לא נגלו. זה אומר שהשם עזב את עם ישראל לגמרי. הוא חזר לעולמות העליונים, העולם הזה השאיר בידינו, ואני עכשיו מלך מלכי מלכים. עושה סעודה, שעכשיו סעודת המלכות שלו. באותו לילה הוא נהרג. אומר אחשוורוש, הוא נהרג בפלא, הקדוש ברוך הוא הרג אותו, רק בגלל שהוא טעה בחישוב. אבל בואו נחכה ונראה. חישב אחשוורוש 70 שנה, כבר פה דנה, מה היה החישובים שלהם, גלות יהויכין, גלות צדקיהו, יש בזה דיונים פה, מה כל אחד חישב? חישב. עברו 70 שנה ולא נגלו, הוציא את כלי המקדש ועשה סעודה גדולה. עכשיו נבין לרגע מה קורה פה עם עם ישראל. עם ישראל גם הוא שואל את עצמו את השאלה שאחשוורוש שואל. מה יהיה בעוד, מה המשמעות של חורבן בית המקדש? האם השם עזב אותנו או לא? הם גם מסתכלים אל התאריך הזה של 70 שנה. עברו 70 שנה ולא נגלו, נפל לבבה של ישראל. אם הייתה לנו איזושהי תקווה קטנה שהקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר אותנו לארצנו, אז הנה עכשיו נוכחנו לראות שלא. שבאמת זה היה גט כריתות וכל הפלא האדיר הזה מיציאת מצרים התרסק בעקבות החטאים בקרקעית המציאות, והעם הגדול הזה חזר להיות ככל האדם ונגמר הכל. זה עומק הייעוד של עם ישראל שהולכים ליהנות מסעודתו של אותו רשע. למה הם הולכים ליהנות מהסעודה? מהסעודה הזאת, זה הסעודה שזה כאילו נעיצת המצבה בתקומת ישראל, על זה הם הולכים ליהנות. למה? אגב, הארי הקדוש אומר שעיקר הנפילה שבסעודה הזאת היה חטא של נשים נוכריות. מה זה נשים נוכריות? כי איבוד הזהות הלאומית. כי אין כבר זהות לאומית מיוחדת לעם ישראל. אז הם אמרו, זהו, מה יש לי לשמור על הזהות המיוחדת שלי? אין, נגמר הסיפור. ופה נתבולל. אז יש שם התבוללות. רואים את זה אחר כך, ההתבוללות זה קשה בעליית עזרה. כמה הוא התמודד עם התבוללות. עם ישראל היה נאמן ושמר, עבודה זרה, גילוי הרד, שפיכות עמים היה בבית ראשון, אבל לא הייתה התבוללות. שמרו על עצמם, היו מאוחדים. אפילו זמן אחמר, אחריו, חבור הצבים, אפרים, אנחנו היו מאוחדים. שמרו על הזהות הלאומית. עיבוד הזהות הלאומית זה בעצם הבנה שאין משהו מיוחד בעם ישראל. אין בחירה מיוחד בעם ישראל. אז מה זה משנה? נהיה ככל אדם. וזה מה שקרה שם באותה סעודה. זאת הייתה נפילה כל כך גדולה. כי אדם יכול ליפול מצוות, מעשים טובים, זה אומר, אבל הרגע הכי גרוע, זה ההתבוללות. אבל אדם אומר כבר, זהו, אין משהו מיוחד בעם ישראל. אז הוא הולך. וזה מה שקרה באותה סעודה. התבוללות קשה. כך כתוב גם במדרש, שזאת הייתה הנפילה שלהם. אבל נבין מאיפה זה בא. זה בא כי הם בעצם הבינו שנגמר הסיפור. מה יש לי לעשות? מה אתה רוצה ממני? זהו, השם עזב אותנו, גמר את האירוע. נתן תורה, ניסים, ברקים, מופתים, בית מקדש, זה הכל התרסק. והוא הלך, וזרק אותנו. אז אם כבר אני פה חי, אז לפחות שנהנה ממה שכל אומות העולם נהנים, אז הוא הלך ונעשה אותו רשע. אני מאמץ את עצמי את התרבות שלך, ובוא, אני אתמע להיות חלק ממך. זה מה שקרה אצל אחשוורוש. אבל תמיד שעם ישראל מאבד את הזהות שלו ומתחיל ליפול בתפיסות כאלה ועמוקות וקשות, עולה כוח חדש. ישן מאוד אבל חדש. הכוח הזה קוראים לו המן. המן יש לו תפקיד מאוד מיוחד בהיסטוריה. קשה מאוד, נורא מאוד, אבל מצד שני, עומק הקליפה שלו בא לברר את איזה לעומת זה עשה אלוקים, את עומק הקדושה הכי גדולה. זה לעומת זה עשה אלוקים. ראשית גויים עמלק, כנגד קודש ישראל השם ראשית פרועתו. ונבין מה האירוע פה. מה קרה כאן? עם ישראל נהנים מסעודתו של אותו רשע. מאמצים לגמרי את התרבות ואת הדרך חיים של אחשוורוש מתוך ייאוש, כי הם הבינו שהשם עזב את ישראל לגמרי. אבל אז הגיע המן. והמן הגיע לאחשוורוש ואומר, ישנו עם אחד, מפוזר ופורד בין העמים. אני לא יכול לסבול אותם, הוא רוצה לחלות אותם. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. עכשיו, לכאורה כאן, יש פה שאלה גדולה. המן, מה אתה רוצה מעם ישראל? הם עזבו הכל. הם עזבו את כל הזהות שלהם. כבר לא לומדים תורה, כולו מצוות, אין לי מסעדו של אותו רשע, הולכים לראה, ימצאו את התרבות של פרס. מה מפריע לך? המן זה לא מיוון. יוון מפריע להם התרבות הרוחנית של עם ישראל. יוון מפריע להם בתי מדרשות בישראל. המן, יש לו חוש כזה גדול של תומה, שכשהוא מרגיש נוכחות, של סגולה ישראלית לידו, הוא משתגע. יש לו שנאה בעצם לישראל. לא לתורה שלהם, למעשים שלהם, להתנהגות שלהם, לעצם הקיום שלהם. הוא לא יכול לשאת את הקיום הזה של עם ישראל בעולם. צערנו הרב, את המפלצת הנוראית הזאת פגשנו לפני 80 שנה. היא דווקא בדלתות של יהודים מתבוללים, והיהודי אומר לו, מה אתה רוצה? אני יודע את שייקספיר יותר טוב ממך. אני לגמרי כמוך. הוא אומר, לא, כבר בדקתי בספרי היוחסים שלך. אתה מיוחס לאברהם אבינו. פתאום מישהו שמדבר זהות. בשלילה, באנטי. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לא משנה איזה כיפה יש לו. לא משנה איזה תפיסת עולם יש לו. יהודי, זהו. המן זה אותה קליפה שמרגישה את הקדושה שיש בעצם עם ישראל. בעצם הנשמה הפנימית. ואותה הוא לא יכול לשאת. ואותה הוא תוקף. כנגד זה הוא תוקף. ומתי הוא מופיע? דווקא במקומות שבהם אין ויסום הרפידים. שרפו ידי מהתורה ויבוא המלאק. מלמד שאין המלאק מגיע אלה שמרפים ידי מהתורה. דהיינו כי באותה נקודה שעם ישראל עוזב את התורה ואומר אם עזבתי את התורה, אז עזבתי את הקדושה, עזבתי את ריבונו של עולם, אז אין לי שום זהות של קדושה, בום, מגיע המלאק. כדי לברר את נקודת הקודש שחבויה בעצם הזהות של עם ישראל, בעצם המהות שלנו. זה ההופעה שלו בעולם. הוא כמובן שונא שנאה עצמית, הוא כמובן רוצה לחלות, הוא אומר שאין קדושה בישראל, כלום בעם ישראל. אבל מה שהשם מסבב אותו להביא אותו זאת הנקודה הזאת. אבל עכשיו אני רוצה לרגע לחדד את העניין הזה ולהבין אותו יותר לעומק. להבין אותו יותר לעומק. ואז נבין, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על פרספקטיבה ארוכה של עם ישראל קיבל את התורה בכפייה, כפה לאמר כנגיד, ואנחנו מדברים על פורים של הדור קיבלוה במלך אחשוורוש. אני עכשיו הערכתי קצת בדיבור על כשבת המלך אחשוורוש, מה קרה באותו פרשה של 70 שנה וסעודת אחשוורוש, אבל עכשיו בואו רגע נפתח את המבט יותר רחב, להבין מה קורה פה. מה קורה לעם ישראל? למה עם ישראל, אני חוזר להתחלה, מעמד הר סיני. עם ישראל מקבלים את התורה ואומרים חכמים, הוא קיבל את התורה, קיבלו את התורה בכפייה. מה זה אומר שהם קיבלו את התורה בכפייה? אנחנו קראנו לפני פרשת שבוע הקודמת, כל העם עונים בלב אחד, ויען כל העם, לשון יחיד, ויען, זה איש אחד בלב אחד, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מקראות מפורשים שעם ישראל קיבל את התורה ברצון. מה הפשט שעם ישראל קיבל את התורה בכפייה? איפה כתוב שכפו עליהם את הרקיקית? זה לא פשט הכתוב. אז אני נראה לעניות דעתי לומר שהתשובה היא פשוטה מאוד. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא כפה עליהם את הרקיקית. זה פשיטה. אז איפה הכפייה? הכפייה היא כזאת. כאשר אנחנו יודעים שכל אדם בעולם יש לו צדדים גבוהים, נשמה אלוקית עליונה, שמבקשת קודש ורוצה להידבק בהשם, אבל יש לו גם כן חלק נמוך יותר שרוצה דברים אחרים. וכאשר אדם נמצא בחברה של צדיקים וקדושים, הנשמה שלו מתגברת ומתרוממת, מהירה בקרבו, ואז החשק הטוב שלו, מעשים טובים, מצוות טובים, מתגברים בקרבו פנימה. אבל כשהוא מתרחק ונמצא במקומות אחרים, אז הצדדים האחרים צפים, ואז הוא מתחיל להרגיש אותם יותר, ולרצות אותם. יש דוגמה לדבר. אני זוכר פעם אחת אחד החבר'ה שהייתי רם באיזו ישיבה, אז היה לי בחור מתוק ממש, שיעור א', ב', למדנו ביחד, זה. אחר כך הוא הלך לצבא. הוא היה מלא חשק של קודש בשיעור א', ב', ממש, מלא התלהם, תפילות, עבודת השם, וזה. הוא הלך לצבא. ואין לי תה קשר יחסית בתקופה בצבא, לא כל כך רצה לשמור על קשר. כשהוא חזר מהצבא, ראיתי שעבר עליו משהו. ומה שזהיתי בעיקר, בבפנים של הנפש שלו, ביחס שלו, שכאילו הוא בא ואומר, תראה, הוא לא אמר את זה במילים, אבל זה משהו שידר בהרגשה. הייתי תמיד, הייתי נאיבי, הייתי כזה כמו בחללית ששמים לה בהתחלה, יצאת מאטמוספירה, שמים לה כזה שני כאלה טילים כאלה שירים אותה למעלה. היה לי התלהבות גדולה. באתי בחור צעיר, התלהב, קדושה, תורה, רבנים, עם ישראל, אהבתי. אחרי זה יצאתי. התחלתי לפגוש צדדים אחרים באישיות שלי. התחלתי להרגיש עולמות אחרים. התחלתי להתוודע לדברים אחרים. והוא חזר ממקום שהוא לא בקונפליקט איפה לבחור. אלא הוא חזר ממקום כזה שהוא מבחינתו אני שם. ופה הייתי נאיבי. זה לא אני באמת. זה היה איזה סוג של משהו מטאפורי כזה, עליון, מרומם. אהבתי לשמיים. זה לא אני באמת. אני האמיתי שלי זה שם. ולכן הוא התייחס בנאיביות יחס כאילו היה נאיבי ובזלזול, בסוג של כזה ציניות כלפי הקדושה. הרגשתי עליו. ככה הרבה זמן לברר איתו, שיגיע לשנות את היחס הפנימי הזה ויכיר מי, מה אני האמיתי שלו. אבל יש לנו בנפש שלנו שני צדים. ולפעמים האדם נמצא באיזושהי שאלת עומק. מה הצד האמיתי ומה הצד החיצוני? מה באמת אני ומה דמיון? עם ישראל עומד להר סיני, עומד בהר סיני. הקדוש ברוך הוא נגלה, אתה נגלית בענן כמודיך, עלם קודשך לדבר עליהם. כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, גילוי שכינה עצום, נפשי יצאה בדברו. נשאבנו אחרי השם. השם אומר, אתם רוצים את התורה? בטח שאנחנו רוצים את התורה. תמיינו לעצמכם עכשיו, סתם כמשל. אתם הולכים עכשיו לשבוע, לשבת שבוע שלם בבית מדרש, עם רב שלום זלמן אוירבך, הרב אליהו זצ"ל, זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה, הרב רוזנר, הרב קוק והגר"א. יש תשעה, אתם העשירים יושבים בכולל עשרה, עם כל גדולי עולם האלה יושבים ביחד. כן. אנחנו נלמד מהבוקר עד הבוקר בשטייגן עם כל הקדושים האלה. וואו, איזה לימוד יהיה. רק להיות לידם אתה כבר אף. יש לך כוחות מיוחדים. ואז באותו זמן, תדמיינו לעצמכם, באותו זמן אומרים לך, טוב, עכשיו, בסוף השבוע הזה, מה שהספקת השבוע הזה, עכשיו מכאן ואילך כל השבועות הבאים. באותו קצב. אבל פתאום נעלמים כל הגדולים האלה, אתה מתת עצמך לבד. רגע, 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 שנייה, זה לא פייר, עשו לי פה הסכם, זה לא אני. אם אתה ממצא החוצה פתאום, פוגש דברים אחרים. אז טוב, אז אני עכשיו הייתי בשמיים, אבל עכשיו שירדתי לארץ, מתברר, לכם העולם שובו לכם לעולכם. כפו עליי, זה הכפייה שהייתה בהר סיני. העוצמות הרוחניות אכן הרימו אותנו. ובוודאי בכל דבר מעמד אמרנו, מכל הלב נעשה ונשמע. אבל יש לנו איזה צד אחד שהיה רדום באותו מעמד. ליבבתיני באחת מעינייך, אומרים חכמים, עין אחת אמרה נעשה ונשמע, עין השנייה פנתה לעבודה זרה. ואחרי שכל האור הגדול נעלם, וכל הגילוי העצום מסתלק, אנחנו מוצאים את עצמנו אנושיים, רגילים ופשוטים, מתמודדים עם החיים האפרוריים, היומיומיים, וכל האתגרים שלהם. ואז פתאום אדם מסתכל ואומר, רק שנייה, לא יודע, זה מעמסה. לא בטוח שזה אני, אולי אני זה משהו אחר. אני האותנטי שלי, זה לא זה. משבר גיל ההתבגרות, שקורה לכל כך הרבה. גדלתי, למדתי, לפעמים המשברים האלה קורים גם אחרי ישיבה גבוהה. אתגרים כאלה, למדתי, קיבלתי וזה, אבל אני רואה שאלות, זה היה אווירה, משהו סחף אותי, אבל זה לא אני. וזה הפיחות הזה, השחיקה הזאת, הולכת ומתרחשת במשך כל ימי בית ראשון. עם ישראל מאבד את הלב. אותו נעשה ונשמע, אותו הר סיני, אותה התגלות עליונה, הולכת ומוחלפת בעבודה זרה, בגילוי הרעיון, בשפיכות דמים. והמעמד הזה הולך ומתרחק מאיתנו. עם ישראל מסתכל על זה, אומר, טוב, בסדר, תורה, מצוות, זה לא אני. אני זה משהו אחר. אני רוצה את העולם הזה. אני רוצה את הצדים הנמוכים של העולם הזה. זה מה שקורה. ואז נהיה בירור עומק מה הזהות האמיתית שלנו. והרגעים הקשים ביותר זה רגעי השיא האלה, שיא השפל, שנחרב הבית, כי הקדוש ברוך הוא בעצם שנחרב הבית זה כאילו שהוא הוציא אותנו, אני אחדד את זה רגע. אני אספר איזה סיפור, בחור אחד, שהיה, למד בישיבה, היה צדיק, ולאט לאט התחיל להישחק. ועדיין המשיך את כל הסדר, ואז בסוף עזב הכל. הלך להודו, התגלגל שם, התרחק הרבה. וכשהוא היה רחוק מאוד מאוד, עד הקצה שבקצה, מספר שזה לילה אחד, בליל שבת, והיה באיזה מסיבה, בליל שבת, פתאום הוא הרגיש מחנק בחזה, חשב שיש לו איזה בעיה רפואית, יצא החוצה לנשום אוויר, אבל זה לא היה משהו רפואי פיזי, היה משהו נפשי. ופתאום הוא התחיל מבפנים להרגיש געגועים אל תפילת כיפור, התחיל להתנגן לו ואיש העמדה, תפילות של כיפור, קדושה, זיכרונות כאלה, הוא פתאום התחיל להרגיש בדמיונות בית המקדש. ואז פרץ בתוכו איזה פרץ מעומק עומק הלב, שכל כך הרגיש את הגעגוע העמוק לדברים האלה, ואת הסלידה והריחוק מאיפה שהוא נמצא. עזב את הכל, וכאן הכרטיס טיסה חזר לארץ. חזר, חזר, חזרה. כשהוא הגיע הלך הכי רחוק, הוא מצא את הנקודה הפנימית הזאת. כל עוד שהחיים עומדים, סדרים, אז נשאר כאילו להיות רדומים. הקדוש ברוך הוא שבר את בית המקדש, ריסק והוציא אותנו לארץ, כדי לגרום לעומק הבירור הזה להיות. מה הזהות האמיתית של עם ישראל? עם ישראל עוזב הכל. מתייאש, נהנה בסעודתו של אותו רשע. ואז בעצם אומר, הנה, בעצם עכשיו הגעתי למקום שהיה הכי רדום בהר סיני. הייתי הכי גבוה בהר סיני, הנשמה והיה הצד הטוב שבי היה מאיר, והצד הרע היה כזה הקטן, האחר היה כזה רדום. ועכשיו הפוך, כל המעמד הזה נעלם לגמרי, נמחק, התייאשנו. עוד נשאר קצת תקווה, נגמר אחרי 70 שנה. ועכשיו אנחנו כאן, אנושיים, נמוכים, קטנים, בלי שום שייכות אל הקודש. ופה מגיע הבירור העמוק ביותר. שהקדושה נמצאת בעם ישראל בעצם, ובפנימיות שלהם. ואת זה רואים מההתקפה שהמן מתקיף. המן מתקיף, הבן אדם אומר, מה אתה רוצה ממני? הר סיני שירדה סיני לאומות העולם בו. איזה סיני? אין משום זהות יהודית. מה אתה רוצה ממני? לא. בך יש קדושה בעצם, במהות שלך, בטבע שלך. לא תוכל לעזוב אותה. אני רוצה לרגע לא לדבר על המן, לדבר על עבודה אצלנו בחיים שלנו, איך זה יכול להיות. כמו אותו בחור מהודו שנתתי לדוגמה. שבן אדם שומע את כל הדברים, את כל התורה, כל זה שומע מרבנים, ממקורות מלמעלה. אז יכול להיות בפשוט שהוא ירגיש טוב, זה רק ככה אמרו לי, אבל אולי אני זה משהו אחר. אני לא באמת שם. אז במקרה הקשה הזה שהבן אדם עזב והלך והתרחק ונפל, אז פתאום יש איזה הרהור תשובה שבא מבפנים, שהרהור תשובה הוא לא בא כי כתוב בספר, או כי הרב אמר לו, זה בא בעומק עומק עומקים של הפנימיות שלו. מהמקום הפנימי הזה פתאום צורח משהו. זה אותם הרהורי תשובה שהרב קוק זצ"ל מדבר עליהם המון. הרב כותב שכמה הוא כותב על התשובה, כמה הוא רוצה לדבר על התשובה. על מה עניינה של התשובה. למה הרב כל כך רוצה לדבר על התשובה? כי דור שעוזב את הקודש, אומר הרב, הוא עוזב את הקודש שכתוב בספרים, כדי למצוא את הנקודה שחבויה בעומק הפנימיות שלו ממש. שזה לא רק כתוב בספר, זה הפנימיות האמיתית שלנו. וזה אור התשובה. אור התשובה בוקע ממעמקים. איפה אור התשובה נמצא? איפה אור התשובה נמצא? הרבה פעמים, בייאוש עצמו. בכאב עצמו. היה לי פעם סיפור, נפגשתי עם איזה בחור שעזב הכל, עזב הכל הכל, ממש עזב הכל. והוא כאילו סיפר לי כזה, שהוא אמר לי, תשמע, אני שהשנה שעברה גם פסח לא שמרתי, והשנה אני גם יום כיפור, זה הדבר האחרון ואני לא הולך לשמור. הוא אומר לי, אין שום קשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני לא חושב שאני מעניין אותו, ולכן, בגלל שאני לא מעניין אותו, אז הוא לא מעניין אותי, אין בינינו שום קשר. כלום, הוא דיבר כאילו בצורה שכאילו ניסה לשדר שזה בכלל לא מזיז לו. סתם, אין קשר. כמו בן אדם סתם בעולם, אין בינינו קשר. אבל אני הרגשתי מבפנים שיש בו עצמות, בנקודה הזאת. שאלתי אותם, תגיד לי, היית רוצה שהמצב לא היה ככה? שכן היה קשר, נגיד לא כל המשקעים הזה, שכן היה קשר, כן היה טוב, כן? אם היה עכשיו, אליהו נביא מברך אותך ברכה, הכל יכול. אתה היית רוצה שהיא אחרת? אמרו לי, כן. אמרתי לו, זה היה שיחה מתמשכת, לא... הגענו למצב שהוא יגיד את זה. שאלתי אותו, תגיד לי, שאתה מסכים איתי להגיד שיש לך איזשהו עצבות וצער מהדבר הזה, שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר לי, כן, עושים ראש כזה, כן, הייתי עצמות. הוא היה על סף בכי, באמת. זה ככה עם העיניים שלו. אז תעזוב אותי, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה קרוב לקדוש ברוך הוא בצורה בלתי רגילה. אמרתי לו, אומר האדמו"ר הרש"ב, אחד מגדולי אדמו"רי חב"ד, שיש שני דרכים להרגשה של קרבת אלוקים, של קרבת אלוקים. הרגשה אחת זה הרגשה נפלאה כשמסיימים סדר נזיקין, לומדים תורה, דבקים בקדושה, עולים למעלה בשמי שמיים, מרגישים מלאכי השרת, זה הרגשה הגדולה של קרבת אלוקים. אבל יש עוד הרגשה אחת של קרבת אלוקים, שזה כשיש לבן אדם מרירות וכאב גדול על זה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. הרגשת הריחוק שאדם מרגיש כאב זה הרגש קרבת אלוקים, כך אומר הרש"ב. אותו דבר אומר הרב זצ"ל, טהרת הנשמה היא זו שגורמת להרגיש את מרירות החטא. אם אדם מרגיש שמר לו במקום שבו הוא נמצא, זה סימן של טהרה, זה סימן שהוא מחובר אל הקודש, זה עדות מובהקת שהוא קשור. כי אם הוא לגמרי היה מנותק, הוא לא מרגיש כלום. וזאת הנקודה. המרירות הזאת, היא גורמת לבן אדם ליפול בהנאה של סעודות סוד של אותו רשע. מה זה ההנאה הזאת? זה ניסיון להשתיק את הכאב שנמצא בפנים. חז"ל אומרים, פושעי ישראל מלאים חרטות. אז מה קורה לבן אדם שהוא מלא חרטות מבפנים? הוא פשוט מנסה להשתיק את זה דרך כל הצרכנות של העולם בחוץ, כדי שהוא לא ישמע את הקול הפנימי של הנשמה שלו שזועק מקרבו ומחפש את הדבר האחר. כי אדם קשה לו לשאת את הכאב הזה, קשה לו לעשות את המרירות הזאת, את הרגשה הכל כך קשה של הריחוק מהשם. אבל בא מרדכי הצדיק, זה בדיוק המן. המן אומר, מה, מלא גמטרי אמר, מה לך, אתה תמה, אתה מקולקל, זה, בוא תהנה את סודו של אותו רשע, בוא תיפול. אבל מרדכי זה מרדכי. המרירות סימן של טהרה. מור דחי, מור שהוא טהור, דחי, טהור. זה מור שהוא מביא לדרור, ככה לך בסמים, מור דרור, זה מרדכי מהתורה מניין. זה מרירות שמביאה לחירות. כי כשאדם מבין את עומק המרירות שיש בו, הוא לומד על קרבת אלוקים שיש בו מבפנים. אם רק יבין את זה, אותו אחד, אותו בחור שדיברתי איתו, אחרי שבאמת דיברתי לו איתו מהלב, הסברתי לו איך הכאב שהוא מרגיש זה סימן שהוא קרוב להשם. ומה שמיוחד בכאב הזה, שזה לא ציטטה מאיזשהו ספר שהוא ציטט, זה לא איזו התלהבות עליונה שתגיד מלמעלה, טסתי לשמיים עם חללית והתחברתי אל הקודש. לא! זה הדיבור הכי אותנטי של העצמיות שלך, שמבקשת את השם בעומק ההוויה שלך. בחבל הטבור. זאת הנקודה שמתבררת דווקא בעומק הריחוק. כל עוד שאדם קרוב לקדוש ברוך הוא עלול לחשוב שהקרבה באה לו בגלל התורה. אני גוש בשר, אני חתיכה חומרית לגמרי, שמתי תפילין, למדתי תורה, קידשתי את החומר הזה שנקרא אני, עזבתי את האדם, אדם עזב את התורה, עזב את המצוות, זהו, אין בו שום קדושה. חס ושלום. הרב כותב, באורות ישראל, מי שחושב ככה, זה טעות. טעות. הרב מתבטא במילה טעות, אצל הרב זה מילה חריפה. טעות. זה טעות. קדושת ישראל היא קדושה עצמית. כל המעשים, כל המצוות, זה לחשוף את מה שטמון בזהות העצמית. ואם אדם מקיים תורה ומצוות מתוך מחשבה שזה חיצוני לו, וזה לא הוא בעצמו, ומבפנים בלב הוא כל הזמן חולם על עולמות אחרים, אז החיבור שלו לא עמוק. ולכן מה שגלגלה ההשגחה העליונה, לאט לאט זה שחיקה. וזה מה שקרה, עם ישראל קיבל תורה, ואחרי המעמד הגדול הזה, הוא חזר לעצמו ואמר, רגע, אולי זה לא מה שאני באמת רוצה. האור הגדול הזה השפיע עליי, אבל זה לא אני האמיתי שלי. ואז לאט לאט התחיל פיחות ושחיקה, עד שעזבו הכל. ואז ברגע שאין כלום, נשארנו רק גבייתנו ועצמותינו, נחשפה עצמיות האמיתית של ישראל, שהיא מבפנים מבקשת את השם, בעומק עומקים. ואז התברר שבאמת החיבור לקודש לא נובע מתכתיב חיצוני מלמעלה. מאיזו השפעה גבוהה שמנסה לעצב אותנו שלא לפי הזהות האמיתית שלנו. כל ההשפעות האלה נעלמו, ועכשיו נשארנו לבד. אלין למזבטני, אין ניסים, אין נבואה, אין אורות עליונים, אין תורה. כל האורות הגדולים נעלמו, נשארנו רק אנחנו ככה, בתוך סעודתו של אותו רשע. מה פתאום פורץ מתוך המקום הזה? סגולת קודש של נשמה שמבקשת את השם. מתגלה הדיבור העצמי של נשמת ישראל. זה מה שמופיע דווקא בעומק הריחוק הזה. ומי שהוא זהז לגלות את זה, זה המלאק. שהמלאק שתוקף את עם ישראל ברגעים של החולשה הכי גדולה, הוא גורם להם לחזור לעצמיותם ולהבין מה אנחנו באמת. מה הזהות האמיתית שלנו. ואז מגיעים לאדור קיבלוה מימי אחשוורוש. מה זה אדור קיבלוה מאחשוורוש? קיבלה מרצון. מה זה מרצון? זה הבנה שאני באמת מבפנים בלב שלי רוצה את זה. זה לא כפייה, זה לא עול, זה לא משהו שהוא זר לי, כמו שכתוב בפסוק, ואכתוב להם רובי תורותיי כמו זר נחשבו. זה לא זר לי. זה אני עצמי ממש. זה המהות הפנימית שלנו. זה לא משהו חיצוני לנו. זה התכלית של חיבור האדם לתורה. ההבנה שהורית וישראל חד. ההבנה שמה שהשם יתברך נגלה עלינו בסיני, זה לא איזשהו דרך ללחוץ אותנו ולדחדך אותנו ולעצב אותנו לפי איזשהו זהות חיצונית לנו. לא. זה הנאמנות אל הטבע הפנימי העצמי בדיוק שלנו. כל מה שכתוב בתורה זה מה שהנשמה שלנו מבקשת מטבעה. כמו שהגוף שלנו רוצה לאכול, הנשמה שלנו משתוקקת לתפילין, לשבת, לקדושה וטהרה. זה עומק הזהות של עם ישראל. וכל ההתפרקות הזאת החיצונית נועדה כדי לחשוף את הפנימיות האמיתית של עם ישראל. וזה האור הגדול של פורים. זה הסגולה הגדולה, זאת השמחה הגדולה של פורים. שאנחנו שמחים כי הדברים באים לבחינת והשבות האלה בבך. שאנחנו מבינים שכל מה שהיה במעמד הגדול הזה, זה לא כפייה. זה הלב האמיתי והפנימי שלנו. הדברים האלה נוקבים ויורדים עד התהום, כי הם כל כך רלוונטיים לדור שלנו. ברוך אתה, שהכל עם יור. יש, בקצרה רבה, כי זה נושא מאוד עמוק, העומק הרוחני של פורים, מביאים אותו בשם הארי הקדוש. הרי הקדוש כותב את הרקע לכל מה שהיה בפורים. למה הם נהנים סודתו של אותו רשע? הרי הקדוש מחבר את כל הסוגיה הזאת לסוגיה מאוד מאוד נסתרת ועמוקה, שזה הסוגיה של יצירת אדם וחווה. אנחנו יודעים שהאדם וחווה, חווה הייתה דבוקה לאדם. מאחור, נבראו ביחד, דו פרצופים, דבוקה מאחוריו. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. הכוונה שלא יהיו לבד אחד, מחוברים. אלא צריכים להיות כנגדו. זה מוזה פנים אל פנים, לא אחור באחור. לכן ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. ובזמן התרדמה שעל האדם, מושג שנקרא נסירה, נסר את האישה, ויקח אף אחת בצלותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבל השם אלוקים את הצלע, בנה אותה, ואז החזיר את האיש לעירות, ובאו לפגשו זה עם זה, פנים בפנים. אז יש לנו שלושה מצבים, אחור באחור, נסירה ופנים בפנים. מה המשמעות הרוחנית של הדברים האלה? של הנסירה, פנים פנים, אחור באחור. מסביר רב צדוק, מסביר הרב זצל, מסביר הרמח"ל, סוגיה מורגש הרבה מאוד מבארים אותה. אחור באחור זה ביטוי למצב של הכרח, קשר שהוא לא של רצון. הם דבוקים אחד בשני. זה כמו, מה זה אחור באחור? כמשל, קשר של הכרח, זה כמו קשר של אח ואחות. אח ואחות זה לא קשר בכירי. נוצרו ככה, מה לעשות? זה אחור ואחור. הם דבוקים אחד מהשני. לאן שהוא הולך, היא הולכת, הם לא יכולים להיפרד אחד מהשני. אבל ההכרח הזה בעצם תמיד מעורר בלב איזושהי מחשבה, טוב, מה לעשות? אנחנו מוכרחים. אני הייתי רוצה אחרת, אבל כיפו אותי. אני מוכרח. לא בהכרח אני רוצה את הקשר הזה, אבל לא עושה, אני דבוק אליו. אז מגיעה הנסירה. הנסירה זה תהליך מאוד מיוחד. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, האדם ישן, ואז האישה, בזמן שהאדם ישן, היא מתנתקת ממנו והיא מתפתחת. ואחר כך היא חוזרת פנים בפנים, ואז היא רוצה אותו והוא רוצה אותה. זה פנים בפנים, מביאה אל האדם. מה המשמעות של התהליך הזה של הנסירה? אז כתוב בספרים בעצם, אם ניתן לזה, לרגע ניתן לזה משל, מהורים וילדים, ואז נחזור אל הסוגיה שלנו. ילד, כשהוא קטן קטן, ממש בגיל צעיר מאוד, אין לו כל כך רצון מפותח משל עצמו. הוא עסוק בלהריץ את ההורים שלו. מה שהם אומרים לו, הוא אחרי, מנסה ככה לרצות אותם, מנסה למצוא תשומת הלב שלהם, את היחס שלהם, ולכן מתוך הכוח הזה הם יכולים למשוך אותו, לעשות את רצונם וכו'. אין לו רצון עצמי. זה סוג של התבטלות כמו עובר ירח אמו. זה כמו אחור באחור. אין רצון עצמי לילד. הנסירה זה גיל ההתבגרות. הגיל שבו הילד מקבל את ה... עומד על טבעו ובונה את הרצון העצמי שלו. ואז באותו תקופה, באותו רגעים, יש לו עורלת אוזניים. הוא לא שומע. מדברים איתו והוא עושה דווקא. הוא לא רוצה. כאילו סוג של התנתקות מהמקור שיחיה אותו עד עכשיו. ההורים נכנסים לתרדמה, מבחינת הילד. מה שההורים יגידו, זה לא מעניין אותו. הוא הולך לעולמות אחרים. לפעמים אפילו יש לו עניין, לא להיות בבית, אני יש לי חיים אחרים, לא אצלכם, וזה. הוא מתנתק. באותה תקופה נבנה הרצון העצמי שלו. אבל באותו רגע, הוא גם יכול לדמיין ולחשוב שהרצון שלו זה אחר. ההורים אמרו לי כמה דברים, שזה בגלל שהם, זה עולמות שלהם. אני אלך לעולמות אחרים. ואז הוא מתרחק. אבל אז, לכן הרב אומר, תקופת הנסירה היא תקופה מאוד לא פשוטה. תקופה של התנתקות זה יכול להביא ממש לניתוק מערכים גדולים שההורים לימדו את הילד. הניתוק הזה, בסוף, 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 ייגמר. כי אחרי שהאדם יעמוד על מהותו העצמית מבחירה ורצון, הוא יגלה שהנשמה שלו באמת מבקשת את השם. ואז הוא יחזור, אבל מתוך רצון, בבגרותו. זה אותו דבר, המשל הזה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ישנו עם אחד. יש פה ישנו, אומרים חכמים, ישנו מן המצוות. אומרים חכמים במדרש, ואת זה מביא הארי הקדוש, ישנו האלוה שלהם. מה זה? ומה הקשר בין שתי המדרשים? זה אותה בחינה של ויפה, לשם תרדמה על האדם. האדם כידוע, האדם, איש והאישה, זה משל הקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. המצב שיש תרדמה על האדם, זה כביכול כל הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה ניסים, שעת שכינה, נביאים, חכמי ישראל, שמלמדים תורה, כל אלה מגלים את אורו של הקדוש ברוך הוא. תרדמה, נעלם. הילד הלך להודו, הבחור הלך להודו. הוא לא בישיבה, הוא לא באווירה עם כל התלמידי חכמים. אין לו את כל הנוכחות של האיש, שפע העליון מלמעלה. עכשיו הוא לבד בעולמות. באותו זמן נבנה, התפתח הבירור העצמי של האישה, דהיינו של עם ישראל, מי אנחנו ומה אנחנו. אומר הארי הקדוש, התקופה של פורים זה תקופת הנסירה. זה התקופה שבה כביכול תרדמה על האיש, אין ניסים, אין מקדש, ייאוש מוחלט, והם הולכים עם עצמם. האישה לבד. אבל אז מתברר מה הזהות האמיתית של האישה, לבד, של עם ישראל. האם האישה באמת והאיש הם יחידה אחת בשורש? או לא, הם היו פשוט דבוקים אחד לשני בהכרח. הייתה מסירה, נתראות. אומר הרב, האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, זה תוצאה של הנסירה. הנסירה, אני יכולה ללכת עכשיו, בסדר? תתקתי הוא ישן, נתראות, אני הולך במקום אחר. אבל מה קורה בגמר הנסירה, אומר הרב? מתברר שהעצמיות האמיתית של עם ישראל רוצה את השם. ואז יש חזרה מרצון, לא מכפייה. איך, למה שיחזור? כי הרי אדם מחפש את העצמיות האמיתית שלו, מחפש את האושר האמיתי שלו. אז הוא מנסה כל מיני דברים, והוא רואה שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. עד שהוא מוצא את מה שהנשמה שלו באמת מבקשת. כי באמת הורה איתה וישראל חן. ולכן בסוף התהליך של החיפוש אחרי העצמיות, תהיה מציאת הפנימיות האמיתית, שזה הקודש. העצמיות שלנו שהוא מופיע בסיני. עצמיות ישראל התגלתה בסיני, ולעם ישראל יחזור לעצמיות הזאת. ולכן בגמר הנסירה אומר הרב, והתחיל הבניין של פנים לפנים. זה התהליך הזה של פורים. שלכן הדור קיבלו אבני אחשוורוש, הדור, זה חוזרים חזרה ונהפוך הוא, חוזרים לחזור פנים בפנים. זה האור הגדול של מיוחד של פורים. וזה היה של הדור שלנו. הדור שלנו אנחנו חווים מאוד מתקופת הרב, הוא מדבר על זה. כל המשברים וכל הטלטלות שקשורות לכל שאלת החיבור שלנו, לנאמנות לדבר השם. לפעמים יש רוחות שתוקפות ומטלטלות את הנאמנות שלנו לדבר השם. אני רק כאילו, בוא נהיה ככל הגויים בית ישראל. בוא נהיה, עזוב את הזהות הזאת, מה המיוחד, למה לשמור אמונים לתורה, למה לשמור אמונים לסגולת ישראל, לזהות היהודית, הלאומית. בוא נפרק את הכל. חופש לעשות מה שאנחנו רוצים בלי שום מחויבות לשום דבר. כאילו, שיא המסירה, נוסר את עצמי לגמרי מכל המורשת. אבל מה הסוף המהלך הזה בסופו של דבר באמת, באמת, באמת? בסוף נגיע לפניות האמיתית שלנו. כמובן, אנחנו לא רוצים את המשברים האלה. אנחנו לא רוצים את האובדן דרך הזאת. זה כואב, זה מייסר, זה נורא. צריך להשתדל להגביר תורה ולהגביר קדושה ולהגביר טהרה, כדי שנמצא מהר את מה שהנשמה שלנו מבקשת. מצאתי את שאהבה נפשי. לכן הרב אומר, לזרז להופיע אור דעת השם ואור עמקי תורה שמברר את הזהות האמיתית שלנו ומקרב אותנו להבינו של השמיים. אבל הרב בתקופתו, רוחות הכפירה היו בכל קוצמתם, והרב אז כתב את זה. היום יש כבר למעלה מ-200 אלף בעלי תשובה, יותר אפילו, אולי 300 אלף. עם ישראל חוזר, חוזר להשם. כמה שיש אתגרים ומשברים, התקשורת עושה הרבה רעש. הרבה רעש, אתה מקבל חזות כאילו זה האירוע, בזה, בכל מיני סוגיות כאלה ואחרות, אבל כשמסתכלים במרחב הגדול של עם ישראל, עם ישראל מבקש את השם, מבקש דעת השם, הצמאון הרוחני הולך ומתגבר יותר ויותר אל הקודש. כי הפנימיות שלנו היא חצובה מהיכלות עליונים, והיא לא תשתנה לעולם. וזה האור שלנו, הדור שלנו והדור של פורים מאוד מאוד דומים בתהליך הזה. כי תמיד, אומר הארי, בתהליך שלפני חזרת פנים בפנים, לפני חידוש בניין בית, שבית המקדש פרשת תרומה, מאיש אשר ידבנו ליבו, בניגוד לתורה שניתנה בכפייה, מקדש הוא ברצון. כי מקדש הוא מבטא, לא לוקחים אישה בעל כוחה לחופה. היא רוצה, היא שמחה בזה. בניין המקדש אומר, כוזרי ירושלים לא תיבנה, עד שיקספו אליה בתכלית התשוקה והחיבה. דיינו רצון ולא כפייה. איך אנחנו רואים? אתה תקום תרחם ציון. כי עת לכן אינה, כי בא מועד. איך את היהודים שבא מועד? כי רצו עבדיך את עבדי ותברי יכולנו. הם רוצים. הרצון שלנו, רק איתו ייבנה המקדש. ולכן תהליך ברור הרצון זה תהליך של חזרת ישראל לזהותם ולקדושתם. ולפעמים בתהליך ברור רצון יש הרבה משברים בדרך. אבל בא הרב, שהוא מרדכי הצדיק של הדור שלנו, ומסתכל לעומק עם ישראל ולא מתייאש. ויודע לך כנוס את כל היהודים, וניקלו היהודים, ולעורר את עם ישראל מחדש, לשוב לצור מחצבתם. להתגבר ולהתעורר ולזהות מי אנחנו ומה אנחנו. וזה הרוח הגדולה, האלוקית, העצומה, שמפעמת בדור שלנו, רוח של חזרה אל הקודש, אל השורשים, רוח של זקיפות לאומית, של זקיפות קומה רוחנית, מתוך שמחה, מתוך רוממות, בלי פחד. כי באמת השם יתברך חפץ בנו ואנחנו חפצים בו, וזה מה שבאמת עם ישראל מבקש. והאור של פורים זה אור שמאיר לכל הדורות, בפרט הדור שלנו, לדעת שעם כמה שיש בלבולים בעולם, אנחנו בלב שלנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים. ולא בכפייה אנחנו בוחרים בדעת השם ובתור המצוות, אלא מתור בחירה פנימית בעומק הלב שלנו, הדור קיבלו במאה אחשוורוש. וכל אדם יראה את זה, כמה שהתורה ממלאת בחיים, ממלאת במתיקות, ממלאת בנועם, ממלאת בשמחה, וסדר החיים של תורה ומצוות כל כך מלאים, ממלאים את האדם בנועם ובשמחה. החיצוניות היום, ואגב, כל הסוגיה הזאת של הלחץ על העצמיות, גם מופיע היום בדור שלנו, דרך כל התעשייה של המדיה והסמארטפונים וכו', שבא לברר איפה החיים האמיתיים שלך, איפה העושר האמיתי שלך. הסחף הזה, לפעמים הוא דווקא מייצר את הבירור האמיתי שתבחר באמת לחיות חיים עצמיים, אמיתיים, פנימיים מאוד. שרוצה, כתבתי על זה ספר אייקה, באור פניך אייקה, על הבירור של העצמיות והזהות בדור שלנו, סוגיה מאוד 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 משמעותית בדור שלנו. וככל שנתחבר לזה ונתמלא מזה, נכיר את זה, נדע ללכת בשמחה וברוממות ולבחור את הבחירות הנכונות ולהיות מאירי אור לאחרים. תפקיד שלנו, כל מי שזוכה ללמוד תורה ודעת השם יפרת, תורת הרב זצ"ל שמביטה בעין פנימית על הדור, יש לו שליחות להיות מגדלור של קודש, מגדלור של אמונה, מגדלור של דעת השם, של נועם השם. צריך לדעת את זה, כל אחד שלומד תורה ומתהלך ברחובות, בהארת פנים, בצניעות, בענווה, בנועם, מאיר פנים לבריות, הוא מקדש עם שמיים. הוא מראה מה עושה התורה ללומדיה. נועם של ארץ ישראל, קדושה של ארץ ישראל ניכרת בפנים של כל אחד ואחד שלומד תורה. שילכם. זה תפקיד גדול, לגדול בתורה ולהגדיל את התורה מתוך שמחה, מתוך בחירה שלמה בלב שלם, ומתוך כך לקרב את כל ישראל בעזרת השם לאביהם שבשמיים, שנזכה בעזרת השם להתגלות של הדור קיבלו מאחשוורות, הדור קיבלוה בימינו בגאולה שלמה ובניין המקדש במהרה, אמן כן יהי רצון. חודש טוב, פורים שמח, ובעזרת השם נזכו להגדיל תורה ולהאדירה. בעזרת השם.